כל המאזינים, אתם בשורה שנייה, אני תום שפירא ואיתי.
אביעד שמיר שנמצא באמצע.
כן.
אתה בשורה שנייה, אני באמצע.
כן, ככה ואנחנו מפרידים אחד מהשני.
כן, אנחנו מפרידים את זה שני פודקאסטים נפרדים.
שורה שנייה באמצע זה פודקאסט לקולנוע, ומי שלא מכיר, הקונספט שלנו די פשוט. בכל שבוע אנחנו בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ואנחנו מבקרים אותם ומנתחים אותם, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד.
אגב, ספוילרים.
כן. ומה עוד? אם אתה כבר
נותן את העזרה הקבועה, אז... קודם כל, עוד פעם, ספוילרים. אל תצפו למשהו, אל תצפו שאנחנו נהיה עדינים עם הסרטים האלה. ומעבר לזה, אנחנו נוטים לפעמים קצת לסטות מהנושא.
אכן. ולמי שמעוניין...
כמו עכשיו, שאנחנו לא.
למי שמעוניין, אפשר למצוא אותנו בפייסבוק, בדף בשם שורה שנייה באמצע.
צירוף מקרי מדהים, שזה גם השם של הפודקאסט.
אתם יכולים למצוא אותנו באייקאסט, בדף בשם...
שורה שנייה באמצע?
כן.
אני טוב בזה.
אתם יכולים למצוא אותנו באייטונס, בדף בשם שורה שנייה באמצע.
אנחנו מקווים שזה שם.
כן. אפשר גם בבלוג של אביעד.
שנקרא...
נקרא...
בשביל הזהב, כן. נקרא בשביל הזהב. ציפיתי... אני נותן למאזינים להשלים לבד, ואז לטעות, כי הוא לא נקרא שורה שנייה באמצע.
כן. שבו אתה גם כותב על קולנוע מעבר לביקורות המוקלטות שלנו.
כן, זה די הרעיון של הבלוג, פשוט. מתישהו התחלנו להקליט גם פודקאסט.
כן, ואפשר למצוא אותנו בבלוג שלי ב-alilon.net, שבו אני כותב האמת על קומיקס, אז חוץ מהפודקאסט הזה, אם אתם חובי קולנוע, הוא לא מעניין אותם.
למעשה זה אחד הפרקים היחידים שבהם אנחנו מדברים על משהו שלא מבוסס על קומיקס, נכון?
אני לא בדקתי. למיטב ידיעתנו.
אני לא בדקתי.
כן. טוב, סיימנו עם ההקדמה, נעבור הסרט הראשון להשבוע.
יאללה.
Back to normal.
No matter what the situation is, you can make it good.
This is a joke to you.
No. Right now, nothing is a joke anymore. You make one little mistake. Eventually, cracks appear.
I'm not believing it.
I was 23 years old. Cracks appear.
Listen to me, you piece of worthless shit.
Don't threaten me!
Then they will grow.
I will do what needs to be done.
זה היה מתוך הטריילר של לוק, המכונה בלעז. לוק?
לוק.
תרגום מצוין.
כן.
כאילו, המתרגמים בארץ לפעמים יש להם קצת בעיות.
לא, תראה, הפעם זה בסדר כי זה שם. זה השם של הדמות הראשית, זה לא ש...
אתה לא דאגת לרגע שיקראו לו סרט נעילה בטעות או משהו כזה?
אני, רק ששמעתי עליו, זה אחרי שכבר בחרו לו שם עברי.
אה, אוקיי.
זה סרט שמאוד ככה, כמו שאומרים, עבר מתחת לרדאר.
כן, אני מניח שאפשר לומר.
זה מעניין, הייתי מצפה שידברו עליו יותר.
כמו שאנחנו עושים עכשיו.
בדיוק.
הסרט, הבמאי שלו והכותב שלו אותו בן אדם, אחד, סטיבן נייט, שלא מוכר
כן,
כל כך.
אל תנסו להיזכר, אתם לא מכירים.
הוא ביים לפני זה סרט אחד, סרט של ג'ייסון סטייטם, שמעצם אותו סרט של ג'ייסון סטייטם, לא צריך לבקר אותו פה.
אנחנו יודעים על מה הוא. כן. זה סרט של ג'ייסון סטייטם, זה על ג'ייסון סטייטם.
כן, והעובדה שזה סרט של ג'ייסון סטייטם הופך אותו להפוך לחלוטין מהסרט הזה. כן. אני חושב שתום ארדי היה יכול בשלום מסוים להיות ג'ייסון סטייטם ובחר לא להיות, בכוונה.
תום ארדי יכול להיות ג'ייסון סטייטם אם הוא רוצה.
יותר חשוב לנו הוא כתב את איסטון פרמסס.
לא תום הרדי, סטיבן נייט.
כן, כל זה בעברית.
סימנים של כבוד.
סימנים של כבוד.
פה המתרגמים פחות הצליחו.
זה לא נורא.
לא, זה גם מתאים לתוכן הסרט, פשוט. מה הקשר?
סרט שאני מאוד אהבתי.
גם אני.
ובסרט משחקים, בלוק משחקים, תום הרדי, בתור אייבן לוק.
אייבן לוק.
איזה שם
נהדר. לקח לי כמה שעות ובדיקה ב-IMDb כדי לגלות מה המבטא שלו.
רות' ווילסון בתור קטרינה, אנדרו סקוט בתור דונל, אוליביה קולמן בתור בת'ן, ובן דניאלס בתור גרת, שכל אנשים שהם לא תום הרדי לא מופיעים בשנייה למסע.
אבל הם כן שחקנים מוכרים, הם כן הופיעו בכל מיני דברים, שהפרצוף שלהם היה מוכר אם היו רואים אותו.
האמת באופן אירוני את רות' ווילסון אני מכיר בעיקר מהרדיו, כי היא עשתה הרבה תוכניות קומדיות בריטיות, היא עשתה את מיצ'לון ווייבסאונד וכאלה.
טוב, הנה לך.
ואנדרו סקוט די מוכר אני מניח לקהל המאזינים שלנו מהתפקיד שלו בסדרת טלוויזיה בריטית, אבל אם אני אגיד את מי הוא משחק זה יהיה ספוילר.
אני לא בטוח.
ובאיזו סדרה אפילו, כי זו סדרה עם מהשחקנים.
נגיד. אתם יודעים, אין לכם שום גישה לאינטרנט, אתם לא יכולים לבדוק את זה לבד.
אם אתם רוצים תספיילרו לעצמכם מי זה אנדרו סקוט, אל תאשימו אותי אחרי זה, כי אני יודע שהמרצים של הסדרה הזאת הם אנשים די פנאטים, כמו המרצים של הרבה דברים בריטים.
כן. זה לא דוקטור הוא.
אז על מה הסרט
הזה אביד? הסרט. איבן לוק, שמתברר שהוא וולשי אגב לפי ה-IMDb.
כן.
כן, אני חשבתי שהוא מזרח אירופאי בהתחלה, אחר כך חשבתי גרמני. לא, זה מבטא וולשי. תום הרדי מגלם את איבן לוק. עובד, מנהל עבודות בניין, מלט ודברים כאלה, שנכנס למכונית, מתחיל לנסוע לכיוון לונדון, ו... מכאן הסרט מתנהל כולו בתוך המכונית שלו, כשהוא משוחח בטלפון עם מספר אנשים, עם כל אחד יש לו את הקשר שלו. זה העניין שזה כבר יחשב לדעתי ספוילר לומר מה המטרה של הביקור, למרות שמגלים את זה די מהר. פשוט אין הסרט הרבה עלילה, ולכן לוקח זמן עד שמגלים את למה בעצם הוא נוסע ללונדון. מה יש לו שם?
יש לו שם ילד.
יהיה לו שם ילד.
יהיה לו שם ילד שעומד להיוולד, והבעיה היא שמי שעומדת להוליד את הילד הזה, היא לא אשתו.
לא, אשתו בבית, עם הילדים.
עם הילדים, מחכים לאיזה משחק.
הם צופים במשחק, כן.
וזאת בעיה מספר אחד. בעיה מספר שתיים, הוא נוסע מאתר העבודה שלו בדיוק בלילה, שאמור להתחיל בו פרויקט יציקת הבטון הכי גדול בהיסטוריה של אנגליה.
של אירופה.
שהוא לא פרויקט ביטחוני או גרעיני.
של אירופה, לא סתם.
כן, של אירופה, שלא קשור לביטחון או נשק גרעיני. הם מדגישים את זה.
כן.
אתם תצאו מהסרט הזה עם לא עם שינוי אחר, עם הרבה יותר ידע על יציקות
המון,
בטון.
המון.
ממה שהיה לכם לפני שנכנסתם, אלא אם אתם קבלני מלט. זה יכול שזה קל לסכם של הסרט, אני לא יודע.
אני לא יודע, אנחנו נצטרך להתייעץ עם קבלן מלט עד כמה הסרט מדויק. איבן, לפי הדמות שלו, הוא מאוד מאוד גאה בבניינים שהוא אחראי לבנייה שלהם, שהוא לא מתכנן אותם. הוא לא מנהל את עבודת הבנייה עצמה, הוא לא פועל בניין. הוא אחראי על היציקה של היסודות בעיקרון.
כן.
מבחינתו, ברגע שהוא עשה את היסודות כמו שצריך, הוא אחראי ליצירת אמנות.
כן. עכשיו שימו לב, זה אדם שבאופן כה סימבולי מנסה לקחת אחריות על מעשיו, והוא אחראי ליציבות של דברים בחיים של אנשים אחרים.
אכן.
אבל החיים שלו עצמם, הו הו הו, הם לא כל כך יציבים. אתם רואים? אתם רואים?
יש פה, יש פה עניין שלהם על ה...
יש פה מטאפורה.
על החיות. יש פה עניין שלהם על... עד כמה הוא באמת אדם החי, כי הנסיעה שלו ללונדון, הוא היה יכול לוותר על זה, הוא היה יכול לא לנסות להיות שם בזמן הלידה, זו מישהי שברגע שאשתו תדע אז היא הרי תתחרפן. הוא מוותר על הפרויקט הכי חשוב בקריירה שלו, ברגע האחרון מבריז להם כדי לנסוע לשם. זו אישה שהוא אפילו לא, לא ממש מכיר.
היה להם סטוד של 5 דקות.
פעם אחת.
כן. מה שמעניין, אני אחזיר עכשיו את הטונים הלועגים שלי מקודם, כי מאוד אהבת את הסרט הזה. מה שמעניין זה העובדה שהסרט הזה, זה מסוג הסרטים האלה שהיה נורא קל ליפול בהם למלכודת של לוק המסכן, תראו איך הוא צריך להתמודד עם כל העולם שדופק אותו בכוח, והוא לוקח אחריות על המצב. וזה היה יכול להיות ככה פשוט כי זה סרט שמתרחש בלא מדינת המבט. של לוק.
אבל הוא דופק את עצמו.
כן, אבל התסריט מתעקש להזכיר לך, הצופה, שוב ושוב, לוק אחראי לכל מה שקורה, כאילו כל בעיה שקורית, הוא אחראי לה, הוא יצר אותה.
יש שם משפט שהוא אומר כמה פעמים, אני רוצה לעבור לשלב הפרקטי הבא. זה הוא אומר לאשתו כשהיא בוכה, כי הוא מספר לה שהוא בגד בפעם אחת, ועומד להיוולד לו בן מחוץ הנישואין. זה המשפט שהוא משתמש בו, זה הבן אדם. הוא לא מנסה לדבר אל הלב שלה, הוא לא מתווכח איתה. הוא תוך כדי נהיגה אומר, אני רוצה לעבור לשלב הפרקטי הבא. הוא ממש מנהל את העבודה גם בחיים הפרטיים שלו.
כן. אגב, אם תום ארדי היה משתמש בטון דיבור הזה, בתור בין הביר אפל 3, זה היה הרבה יותר טוב, אני חושב.
או אם הוא היה מדבר בתור ביין, בלוק.
אתה אומר...
אני רוצה לעבור לשלב הפרקטי הבא, בטמן.
לא, משחק, משה. צריך לקחת את לוק ולעשות דאבינג של הדיאלוגים של ביין לתוך הסרט הזה. כזה, מה אתה מצפה שאני אעשה, אייבן? I expect you to die.
זה בסרט אחר. זה ג'יימס בונד.
תאמר, אני יכול להיות נבד ג'יימס בונד נהדר. או ג'יימס בונד, יכול היה להיות שניהם.
כשהיציקות של הבטון יושלמו, אז יש לך את הרשות למות.
תודה רבה.
Then you have my permission to die.
סליחה,
בטמן.
יש לי אותם
בטמן
על הראש.
אנחנו עוד נסביר מאוחר יותר למה.
כן, כן, נוסף אותה
רק. טיזר.
כן, מה שהאפיון הכי גדול של לוק, זה שהוא, סליחה, בן אדם מעשי ב-100%, עד לרמה של קור רוח... והמכני.
הוא מנסה לנהל משברים במשפחה, בדיוק כמו משברים בעבודה.
כל הסרט, כל זמן שהוא בטלפון, יש לו את אותו טון רגוע של נשלט כאילו מנהל מסע ומתן. ראית את The Negotiator? סמואל ג'קסון?
לא נראה לי.
אוקיי, אחלה סרט. אז יש לו את הטון הזה שאתה רואה תמיד בסרטים של אנשים שמנהלים מסע ומתן כזה. כן, הכל בסדר, אוקיי, בסדר, מה הצעד הבא? לא מתיילד, אבל תמיד רגוע ובשליטה. חוץ מי, כשהוא מנתק את הטלפון ומדבר אל הדמות האחרת בסרט, זאת שלא מדברת אליו בחזרה, הרוח של אבא שלו.
כן, זאת שלא קיימת למעשה.
כן, זאת שניצאת שם כי התסריטה היה צריך לתת לנו קצת אקספוזיציה, אני מניח.
כן, למרות שהוא מסביר את זה גם בטלפון. זה יותר לדעתי כדי להראות את הצד הפחות רגוע של הדמות.
אבא שלו היה בחור לא אמין, נקרא לזה ככה.
כן.
ממה שאנחנו לומדים מהמילים שהוא פולט לנושא הדמיוני שלו ולאנשים שאיתם מדבר, שתיין, מסומם, ככל הנראה נטש את הילדים שלו יותר מפעם אחת.
למעשה, מה שקורה לאיוון לוק זה שהוא חווה, הוא מגיע לסיטואציה מאוד דומה לזאת שאבא שלו היה כשהוא נולד. אבא שלו לא היה שם מזמן הלידה שלו, למעשה הוא אומר רק בגיל 23 הוא פגש אותו בפעם הראשונה. ואז הוא בא אליו על 4. האבא הגיע על 4, מתחנן שיקבלו אותו, שיסלחו לו, והוא לא סלח לו עד היום, שנים אחרי שהאב נפטר. ואיוון לא רוצה להיות האיש הזה, הוא רוצה לגלות אחריות כמו שהוא תופס את זה, ולהיות שם מזמן הלידה, וכמו ההגדרה שלו, לתת לילד שם, את שם המשפחה שלו, להיות שם בשביל הילד. לא אכפת לו מהאם, הוא מסרב, הוא, כשהיא אומרת שהיא אוהבת אותו, הוא אומר שהיא אומרת זה פשוט בגלל הכאב.
כן.
הוא מנסה בצורה לוגית להסביר לה שהיא לא באמת יכולה לאהוב אותו. והוא מוכן לוותר כל כך הרבה דברים, רק בשביל לא להיות כמו אבא שלו, לדעתו.
כן, זה עניין עקרוני לחלוטין.
אז נשאלת השאלה בעצם, מה שהוא עושה כדי לא להיות זה שנוטש ברגע האמת, הוא נוטש ברגע האמת. הוא
נוטש את אשתו, הוא משאיר את הפרויקט הכי גדול הזה לעוזר שלו, כן. דונלד, שהוא בן אדם לא הכי מקצועי מסתבר.
לא, הוא אשתו.
לא מוכן, כן, הוא פשוט לא מוכן להתאר, כן. הוא אף פעם נותן עם פרויקט בסדר גודל כזה. והוא ככל הנראה קצת אלכוהוליסט בעצמו, אגב.
והוא בוחר בזה, הוא בוחר בדונלד כי הוא לא רוצה שמישהו חיצוני יעשה את זה, הוא רוצה להמשיך לנהל את הפרויקט, גם כשמפטרים אותו למעשה, תוך כדי נסיעה הוא מגלה שהוא פוטר.
הוא ידע שזה יקרה פחות.
הוא ציפה את זה, כן. והוא ממשיך לנהל את הפרויקט דרך דונלד.
אתה יודע, אם כבר הזכרתי את בטמן, כי אני תמיד מזכיר את בטמן,
תמיד מזכיר אותו.
מה שמעניין אותי בדמות של לוק, זה הדמות הכי מוסרית שראיתי בקולנוע מאז סופרמן של 79. כאילו, הבן אדם הזה גורם לבטמן ולכל גיבורי על של מרוול ואפילו לקפטן אמריקה להיראות כמו עברייני נוער.
אתה מתכוון שהוא מוסרי כאדם או מוסרי מבחינה זה שמוסר זה דבר נורא חשוב לו?
דבר ראשון, שהמוסר שלו הוא אבסולוטי לחלוטין. כאילו, ברגע שהוא החליט את ההחלטה הזאתי, הוא לא הולך לזוז ממנה, הוא לא הולך להפסיק ולעצור, הוא לא הולך לתת לעובדה שזה דופק אותו לוותר ולהיכנע.
זה לא רק אותו.
כן. ודבר שני, כן, הסרט הזה, אני חושב, במידה רבה, מנסה, אני לא יודע אם הוא מצליח, להיות מדריך מוסרי. מין כזה קטע של אלה החיים. ההחלטות שאתה מחליט, יש להם השפעה עליך ולסובבים אותך, ואתה צריך להתמודד עם ההחלטות האלה. אתה לא יכול לי... אני חושב שבסופו של דבר, הסרט... הוא לא בעד לוק, אבל הוא בעד הגישה שלו לחיים. בקטע של, אתה חייב להתמודד.
אני חושב שהוא די פתוח דווקא בקטע הזה. הוא אומר לו שהוא מציב את לוק בפני שתי אפשרויות ששתיהן לא טובות מבחינתו. אני לא יודע מה הייתי עושה במקומו, אבל בתור צופה חיצוני, אני רואה את זה, אני חושב, אתה מפסיד הרבה יותר על ידי זה שאתה כן נוסע להיות עם האישה בזמן הלידה, מאשר אם היית נשאר, אם היית חוזר הביתה בבוקר נוסע לעבודה כרגיל.
אבל השאלה החשובה מבחינתו זה לא מה הוא מפסיד, אלא מה אנשים הכי מפסידים, זה איזון. אם הוא עוזב את מקום העבודה והוא מפסיד את, כאילו, הוא פוגע באשתו, בזה שהוא מראה לו שהוא בוגד בה, היא לא ידע. הוא פוגע בילדים שלו שחיכו להיפגש איתו. הם תכננו ככל נראה את המפגש הזה כבר הרבה זמן, כי הוא מסוג הוורקהוליקים האלה שאף פעם לא נמצאים בבית. הוא פוגע בעובדים שלו. שצריכים שהוא ינהל אותם ועכשיו הוא לא נמצא שם, הוא פוגע במנהלים שלו, שהם היו צריכים אותו כדי לנהל את הפרויקט הזה, והפרויקט כמעט כאילו מתמוטט.
ומנגד נמצאת אישה שהוא מגדיר כשברירה.
כן.
אישה שהוא לא מכיר כמעט, אבל הוא מניח שיכולה אולי אפילו לפגוע בעצמה, אם לא יהיה מישהו לידה, מישהו שאין לה משפחה או חברים. ומבחינתו, הוא אפילו לא עושה את זה בשבילה, הוא עושה את זה בעיניו, כדי שלא יהיה עוד תינוק שנולד בלי אבא.
אוקיי.
זה הבן אדם. אני חושב שמצד אחד, הייתי מגדיר אותו כמוסרי, דווקא לפי האופציה השנייה, שהוא אדם שמוסר נורא נורא מדריך אותו. אבל זה לא מוסר אבסולוטי. זה מוסר שהוא מתוך בחירה. הוא בוחר בין שתי אופציות ששתיהן... יפגעו במישהו, אבל מאוד יעזרו למישהו אחר.
כן. אני מעניין אותי לדעת אם הם כיוונו בשם הזה, אני לא בטוח לג'ון לוק, לפילוסוף...
לפי IMDb זו הייתה השראה.
כן. לא קראתי מספיק לוק האמת. קראתי קצת לוק, אבל בעיקר את התיאוריה הפוליטית שלו, אז לא מספיק.
איך אתה מגיש פודקאסט על קולנוע בלי לקרוא על ג'ון לוק?
את ג'ון לוק, כן. אז אני לא יודע... למה הם כיוונו בדיוק להגיד.
תשמע, מאז שהוא נתקע על האי, עם ההתרסקות של המטוס, ג'ון לוק אמר הרבה דברים.
אוקיי, אתה מתייחס לזה סדרת טלוויזיה שלא תחת לראות אף פעם, אני מזהה את זה.
באמת? כי אני עוד אזכיר אותה אולי יותר מוכר.
בואו נדבר קצת על הצד הטכני. הסרט מתרחש כולו בתוך האוטו.
BMW? למקרה שמישהו פספס.
מה, זה... הם צריכים לקבל כסף ממישהו, אתה יודע, זה
כן,
לא...
כן, זו פרסומת ל-BMW, אבל כן. היא יעילה. המכונית נראית מאוד אמינה.
יש רק דמות אחת שאנחנו רואים, כאילו, וכל האחרים וקולות, ונוסף על כך הוא מתרחש כמעט בזמן אמת.
הוא מנסה ליצור את התחושה שזמן אמת הוא... לא גם אומר כל הזמן
כמה... זה לא one shot, או אפילו דמיון של one shot סטייל, החבל של היצ'קוק.
יש אפילו המון שוטים.
כן, כל הזמן הם קופצים החוצה מאותו כדי לנסות לגוון וכאלה. אבל זה אמור להתרחש בזמן אמת. כאילו, לוק נכנס לאוטו בתחילת הסרט, ונוסע במשך שעה וחצי ללונדון.
והוא מעדכן כמה זמן יש לו על היד.
כן, זה שעה ו-20, סוד ממש קצר.
יש קצת קפיצות בזמן, אבל כן, הוא נכנס למכונית, הטלפון הראשון שלו לבטן, שעומדת להיכנס לחדר לידה, הוא מודיע שיקח לו בערך שעה וחצי להגיע, ואז כל כמה זמן הוא גם אומר משהו, זה לדעתי שירות מאוד יפה לצופים. הוא מודיע לך כמה זמן יש עד לסוף הסרט.
צופה, אל תסתכל בטלפון שלך, כן, זה לא מנומס.
זה מצוין.
כן.
אני רוצה שבכל סרט תגיע מתישהו דמות שתציין כמה זמן יש עד סוף הסרט.
יש את הסופר קאט המפורסם הזה שנמשך 24 שעות והציג... קטעים משעונים בכל סרט,
כן.
במשך...
אני לא ראיתי את זה משום מה.
לא נראה לי שאפילו הבן אדם שהכין את זה ישב וראה את הכל. לא. פשוט כזה סופר קאט.
הלך לסטוק פוטאג' והכניס.
אני חושב שהצד הטכני הוא לא הכי חזק. כל... אם היו דווקא נשארים רק באוטו, זה היה בסדר, אבל כל ניסיונות...
תן כאן מבחינת הצילום.
כן, כל ניסיונות לגוון בכל מיני צילומים אטמוספריים של הכביש והדרך.
אני מסכים, זה...
מיותר.
כן, זה סתם להוסיף על... העיקר הוא מה שקורה בתוך המכונית, המסביב זה...
זה מוזר.
אפשר פעם ב...
כן, זה מוזר כי זה כאילו סטיבן נייט פחד שיחשבו שיותר מדי גימיקי, אם הוא יהיה תקוע בתוך האוטו כל הזמן, אז הוא אמר, לא, 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 תראו, זה קצת כמו... אני לא מנסה להיות גימיק, תראו, יש גם צילומי חוץ.
כן.
אבל זה לא מחוץ. זה לא מחוץ.
אני לא אומר שהסרט היה צריך להתרחש כולו, היינו צריכים לראות רק את המכונית, בלי לראות אותה אף פעם בחוץ, אבל יש איזה משהו, יש לנו משהו מוגזם, בכמות השוטים שסתם מראים לך את המכוניות מרחוק, או תאורה מתשתשת.
זה לא הכל עבוד, זה לא שיש לך הרבה מה לעשות עם צילומי חוץ. אם הכל עבוד היה סרט ישן, היינו יכולים לשמות את זה להכל עבוד בחצי השני.
כן. אבל ידעתי שנזכיר אותו.
כן, או את ברי.
גם אותו ידעתי שנזכיר, כן. אבל לא ראיתי.
עם מה שמו?
עם ריין ריינולדס.
כן. הסרט הטוב של ריין ריינולדס, האחד.
חכה לדדפול.
אני לא.
האמת אז... שעם כל הצילומים האלה, הייתה לי... לפעמים היה לי חשד שאולי זה אמור לתאר את זה, את העייפות של לוק. הוא גם מצונן, שזה אגב, באמת תום הרדי היה מצונן, זה פשוט שילבו את זה בדמות.
הוא וולשי, שזה אגב...
לא, הוא לא באמת וולשי. אני לא יודע למה הוא החליט לעשות מבטא וולשי.
לא עובד.
כן, אני פשוט לא יודע למה.
אולי וולשי נשמעים באופן טבעי רגועים יותר.
הם נשמעים כמו מנהלי עבודה, לא יודע.
איזה סטריאוטיפ בריטי שאנחנו לא מכירים.
כנראה.
כי זה נורא חשוב לנו להגיד שדונל הוא...
הוא אירי, כן.
מאוד חשוב שדונל הוא אירי.
במקרה זה שחקן באמת אירי. אז לפחות זה. אבל אני חשבתי שאולי אתה רואה את האורות שלהם מטושטשים, אולי זה מראה לך שהוא עייף, בגלל שהוא חולה והוא בלחץ, אבל לא. זה סתם בשביל ליצור אווירה.
יש כל מיני קטעים כאלה של, אני מניח שנקרא לזה רד הרינג, שאתה רואה כל הזמן אורות משטרה נוסעים מאחורה,
כן.
ובצדים, אני חושב, אוקיי, הולך לזה איזה טוויסט, שזה תאונת דרכים שחוסמת אותו, יש איזה, הוא בעצם באמצע איזה מרדף משטרתי שעובים אחריו.
חשבתי, לא. אולי עומד לעצור אותו שוטר, אבל אז...
לא,
איך
לא
ישלבו את הדמות של השוטר בלי שהוא בטלפון?
לא, הוא עוצר אותו בצד, ואז שומעים אותו מדבר מהחלום.
כן.
לא, אבל כאילו, לא, לא קורה כלום עם זה.
לא. זה מדמה...
יכול להיות שפשוט הם צילמו את זה באמת, כאילו,
כן,
בתנועה?
זה צולם באמת על כביש.
אז,
זה...
אז במקרה פשוט עברו שם שוטרים וכאלה.
כן.
זה עובד כי בתור צופה אתה רגיל שאם דברים קורים בסרטים יש להם, כאילו כל דבר קטן שאתה אומר, יש לו סיבה שמתלכדת בסוף הסרט, אז אם את יודע, מכונית משטרה שמופיעה בסצנה הראשונה, תעצור את הגיבור בסצנה השלישית. אני חושב שצ'קוב אמר את זה.
כן, בדיוק ככה.
כן, מכונית משטרה שנמצאת על האח בסצנה הראשונה. לא יודע איך מביאים אותה מעל האח.
היה לו בית מאוד גדול.
כן, אחלה. אבל לא, זה לא קורה. הרבה דברים שאתה מצפה שיקרו לא באמת קורים.
וזה לא בהכרח דבר רע.
כן. מצד שני... זה סרט שעובד מצוין בתור סרט מתח. כאילו, לקראת האמצע הרגעים שבו הוא צריך שבו כל דבר קטן בפרויקט כמעט נדפק, שיש כאילו חסר את האישור ואיזה רמזור שאמור להיות סגור.
אנחנו נכנסים ללחץ בגלל שאין אישור לסגירת כביש.
בגלל ניהול פרויקט. לחץ אמיתי, כאילו, אבל לא כמו זה, רואים שהוא כתב סרטי מתח, כי הוא צריך לגרום לי להיות במתח מאישור מהמועצה.
כן. האם הוא יגיע לפועלים הפולנים? האם הוא לא יגיע אליהם?
הפועלים הפולנים.
כן.
דמויות המשנה של השנה, אבל הם לא מופיעים אפילו. אנחנו לא שומעים אותם.
אבל הם מוסרים דש.
כן.
זה משהו מעניין, כי אני חושב שהסרט כתוב ממש טוב.
כן.
דווקא כי ההתמקדות שלו, הוא התמקד בדמות אחת, שנמצאת בתוך מכונית, והוא גורם לזה לעבוד, למרות שזה באמת משהו שנשמע יותר מדי כמו גימיק. אבל לא, הוא משתמש בזה כמו שצריך. אתה באמת עובר את הדילמות ואת הקונפליקטים שלוק נתקל בהם, ולא כולם באמת דברים שהיו מעניינים אותך אם לא היית לוק. זאת אומרת, הוא יוצר הזדהות כמעט מלאה עם הדמות הזאת, על ידי זה שפשוט זו הדמות שיש לנו, זה מי שאנחנו, זה העולם בשבילנו, האיש האחד הזה.
כן,
זה
בהחלט סרט של כותב. רואים את זה.
תום ארדי גם לדעתי עושה עבודה טובה.
תום ארדי נהדר. תום ארדי הוא אחד השחקנים האהובים עליי מאז ברונסון, שיצא לפני 5 שנים אני חושב.
משהו כזה, אז היה לו שפם.
כן. והוא לא עשר, כאילו הוא עשר במומד שלי, הוא הופיע בסרטים מאוד גדולים, אבל לא אהבתי אותו בבטמן, לא בבטמן השלישי, כאילו לא אהבתי בכלל את הסרט הזה.
אני מאוד אהבתי דווקא.
הוא היה
באינספשן.
בתפקיד די משנה. כן. הוא היה בחור גדול בחליפה באינספשן, כמו רוב האנשים באינספשן שהם לא ליאונרדו דיקפריו, זה כזה, ליאונרדו דיקפריו, גבר בחליפה, גבר בחליפה, גבר בחליפה,
אלן פייג'
בחליפה.
ומייקל קיין, כי הוא שם.
הוא היה ב-This Means War עם ריס וידרספון, מסיבה כלשהי.
ריס וידרספון וקריס פיין.
כן.
שאני בעמדת מיעוט שאני חושב שזה אחלה קומדיה?
כן.
אוקיי.
אני ראיתי רק איזה חצי שעה מזה, אבל אתה בעמדת מיעוט זכה לביקורות נוראיות.
אני חשבתי שזה טוב. זאת לא יצירת מופת או משהו, אני לא יודע למה קלטו.
לא יודע, כאילו, אני כל הזמן מסתכל עליו ואני חושב, וואו, אתה יכול להיות שחקן ממש טוב, והוא כזה, כן, אבל אני לא בוחר את הפרויקט.
הוא מגיע לזה. לא, הוא בוחר פרויקטים מצוינים, פרויקטים שמכניסים מיליארדים.
כן. ולא יודע, זה מרגיש קצת, אולי בגלל שהוא כאילו, בטמן שהוא בטמן, אנחנו אומרים הרבה בטמן בפרק הזה, כן. אני אומר הרבה בטמן. זה מרגיש קצת כמו קריסטיאן בייל הצעיר, שבשלב מסוים הוא היה השחקן, אני חושב אחרי אמריקן פסיכו וכולם אמרו, כן, זה הולך להיות בן אדם שישבור את כולם, ואז קצת שקע לתוך טייפקאסט.
הטייפקאסט שלו זה הבן אדם שכל הזמן משנה,
לא, כן,
משנה
אבל,
את המשקל שלו.
אבל הוא תמיד אינטנסיבי, כאילו קריסטיאן בייל לא משחק דמויות רגועות.
לא.
תמיד משחק מישהו עצבני.
אבל תום הרדי משחק דמויות רגועות.
כן,
לוק. היית שגם בין דמות רגועה, פשוט הדברים שעושה לוק בחגועים.
אז תום הרדי, האנטי קריסטיאן בייל.
אין לי בעיה עם זה, אני לא אוהב קריסטיאן בייל.
יש לנו עוד
מפלגת?
אני לא... מעבר לעובדה שזה סרט טוב, רגע, מה שרציתי להגיד קודם, אני חושב שמה שמנע לנו להפוך לסרט גימיק, ודיברנו הרבה על סרטי גימיק לאחרונה, זה האורך שלו. זה העובדה ש... זה בכוונה, הוא מאוד מאוד קצר. כאילו, תגלח ממנו 10 דקות, וזה לא נראה לי יכול לעלות לקולנוע, כי מי שם על המסכים סרטים של 70 דקות בימינו?
יש כמה.
מתי הפעם האחרונה ראית סרט קולנוע של 70 דקות?
מתישהו.
אוקיי.
זה, אם מישהו אחר היה מביים את זה, מישהו שאוהב גימיקים, ידוע.
הוא היה מעריך את זה ומותח את זה.
אתה יודע, אם מישהו כמו לארס פון טריר, או... ריצ'רד לינקלטר היה מביים את זה, אז קודם כל הסרט היה הרבה יותר ארוך. וחוץ לזה, כנראה שהיו הרבה יותר מדגישים את הצד הגימיקי שלו. זה לא היה, פה זה כמו לראות מחזה.
אם מיכאל הנק היה מצלם את זה, אני ציין למשך 6 שעות, והיינו רואים אותו בזמן אמת.
כן, וסובלים.
ואם לארס פון טריר לא היינו סובלים?
כן, אבל גם השחקנים היו סובלים.
אם לארס פון טריר, תום ארדי הייתה אישה, והיא הייתה סובלת יותר מכולם.
ההבדל בין לארס פון טריר ומיכאל הנקה, שאצל מיכאל הנקה רק הקהל סובל, אצל לארס פון טריר גם השחקנים סובלים.
נראה לי שגם לארס פון טריר סובל לי די פעם.
הוא נהנה מזה אבל.
ומיכאל הנקה?
הוא לא נהנה מכלום.
הוא מכובד מכדי ליהנות מדברים.
אני רומז בעדינות שאני לא אוהב את שניהם.
אתה אהבת פעם את לארס פון טריר, לא?
מעולם לא אהבתי אותה.
אוקיי. אז כן.
אהבתי שיר אחד מתוך רוקד בחשיכה. זה הכי קרוב, ואני כן חושב, ואני כן אומר שמלנכוליה הפתיע אותי לטובה.
אז אתה רוצה לראות את לארס פון טריאר מביים רימייק ללוק עם ביוק בתפקיד ראשי, שזה יהיה מחזמר בתוך אוטו.
אני ארצה לראות מחזמר בתוך אוטו, זה הדבר היחיד שנכון פה.
יותר או פחות עוד מקוסמופוליס?
ראיתי רק חלק מקוסמופוליס, והוא היה מאוד משעמם.
כן, קוסמופוליס הוא דוגמה טובה לך, לא לעשות סרט בתוך אוטו.
כן.
ולוק
זה פחות או יותר, אנחנו בתוך המכונית, אבל כל דבר מעניין קורה מחוץ למכונית, אנחנו תקועים עם רוברט פטינסון.
רוברט פטינסון במוד אני משועמם שלו.
יש לו מוד אחר?
ראיתי אותו ברובר השנה, הוא היה אחר לגמרי.
אוקיי.
ברובר הוא שיחק מין כזה היק, גרסה אוסטרלית של היק. לא זיהיתי אותו בהתחלה.
ברוס, למעשה, לא?
באמצע הסרט אני כזה, זה הבחור ההוא, שהוא ארפד.
כן, וקוסם.
רק שלא. טוב.
נחכה לגאולה של קוננברג במפל הכוכבים שיוצא לקרוב.
יש לך משהו להגיד על השחקנים האחרים בסרט הזה?
הם עושים, אתה יודע, מתחשב בזה שהם מילולית פונינג אין את התפקידים שלהם, הם עושים עבודה טובה. קשה לשפוט, כי ממה שהבנתי, הם באמת ניהלו שיחות מול המצלמה, זה לא שיחות מוקלטות שתום הרדי הגיב אליהן. ואני חושב והם באמת התקשבו למכונית בזמן שהוא נהג.
מעניין אם היה שם אילתורים או שזה היה הכל...
אני חושב שחייבים להיות אילתורים כשהם מצלמים ככה.
כן, כי מסרט של כותבים הייתי סרט של כותב הייתי מצפה שזה יהיה כזה. זה היה תסריט הגאוני ששקלתי עליו ואתם תצמדו אליו, או שאני אעיף אתכם מהאוטו עם תום הרדי.
זה היה הסיטואציות שמוצגות שם, מוצגות בצורה מאוד אמינה בעיניי. ההתפתחות של המשברים, הדמויות עצמן שהן לא ישר קופצות ממצב אחד למצב אחר, וזה שהוא כל הזמן מדלג ביניהן, הוא לא מדבר עם קטרינה נגיד, אשתו, ועכשיו 20 דקות מדבר רק איתה. הוא מדבר איתה כמה דקות, עובר לדונלד, מדבר איתו כמה דקות, עובר לבטן, מדבר איתה, עובר חזרה, מתקשר חזרה הביתה.
ועוד פעם, היה קל להפוך את הדמויות האלה לשלוחות, לתור, לייצוגים של המכשולים שהוא צריך להתמודד איתם, כאילו דונלד הוא אירי שיקור, שלא עושה את העבודה כמו צריך, אבל לא. אתה מבין בזכות התסריף ובזכות המשחק, למה הוא מגיע למצב כזה? כי הפילו עליו יותר מדי אחריות בלי התראה.
והוא אפסיידר.
כן, ואני לא יודע איך אני מדבר עם זה. או חבר העירייה הזה שהוא מתקשר אליו כדי לנסות לפתור את בעיית הרמזור. אתה מבין למה הוא לא רוצה להתעסק עכשיו באמצע הלילה עם איזה מישהו שמתקשר אליו?
הוא במסעדה הודית. אתה לא מבין? הודית. אני אחרי לא שאלתי בן אדם מדגיש עד כדי כך שהוא במסעדה הודית. תתקשר כשהוא במסעדה איטלקית פעם הבאה. זה באמת נראה לי קטע אנגלי.
ובסוף, כשהוא מגיב לשיחה השנייה, הוא כזה, אני זוכר אותך, בסדר, אתה בן אדם בסדר, אז אני אלך איתך על זה. לא דופקים אותו רק כדי לדפוק אותו. המכשולים שמוצבים במהלך הסרט, זה מכשולים שנראים הגיוניים, ולא קטע של הסרט של, הנה אני מציב לך עוד מכשול כדי להאריך את זמן הריצה. חוץ מהקטע עם שאשתו תפסת את הילד ונסה להוציא מספר טלפון, זה היה נראה לי כזה קצת יותר מדי, כזה. בדיוק הלכתי לבדוק על הילד, למרות שאני אמורה להסתגר בחדר ולבכות.
לא, אני יכול להאמין לזה, יכול להיות שהמייל שלו גם נמצא בחדר השינה.
הגיאוגרפיה של הבית שלו,
מחקר אוניברסיטאי. אין לנו מפה של זה בדיוק. לדעתי, אחת השורות האחרונות בסרט לוק אומר שהוא... בתחילת הערב הייתה לו אישה, בית ועבודה. היו לו. ועכשיו אין לו את הכל. וזה בנסיעה של שעה וחצי. ומה שיש לו עכשיו זה תינוק. וזה בעיניי סיכם מאוד יפה את כל הסרט, את כל הרעיון של... זה בעיניי שבאמת ויתר על המון בשביל עיקרון. אבל הוא מרוצה מעצמו. זה לא אומר שיהיה לו עכשיו יותר טוב, או שהוא לא ינסה לתקן את מה שקרה, אבל הוא שלם עם עצמו. וזה דבר שאתה לא רואה הרבה בסיטואציות כאלה שבאדם שמאבד כל כך הרבה, אבל בטוח שהוא עשה את הדבר הנכון. וזה משאיר לדעתי גם לצופה להחליט לבד אם זה באמת הדבר הנכון או לא.
כן, אז אני חושב
לסיים
עם לוק, שמנו ממליצים.
מומלץ.
נכון. נעבור לסרט השני להשבוע. אוקיי, אנחנו מדברים הפעם על
In an ordinary life, extraordinary events can change a man forever.
Merry Christmas.
Merry Christmas.
I love you.
I love you too.
I'll be right back. Hello?
My granddaddy used it on the Southern Pacific.
I'm always going to keep this on Memphis time.
You wouldn't have a match. Any chance, would you?
Fire!
Look what I have created! I have made fire!
They think that we are right here. 160 times pi 3.1. That's a search area that's twice the size of Texas.
להתחיל מחדש. Cast away. במאי רוברט זמקיס, תסריט וויליאם ברוילס ג'וניור, שמסתובבת כזאת תסריט להרבה סרטים של רוברט זמקיס, סרטים של תום היינקס. ואגב, אנחנו ממשיכים את תמת תום היינקס בלי חולצה, זה ז'אנר שמופיע בפודקאסט הזה יותר מכל ז'אנר אחר, כאילו, אנחנו רואים דבר על קומדיות, מדי פעם על מדע בדיוני, מדי פעם על סרטי הרפדים, אבל יותר מכל אנחנו רואים על סרטים שבהם תום היינקס מופיע בלי חולצה.
כן, זה כמו סרטי ג'ייסון סטאטהאם, זה ז'אנר.
למרות שאני חושב שרוב האנשים מעדיפים את ג'ייסון סטייטם בחוץ, אבל אני ואתה שונים, אנחנו מיוחדים.
אני מעדיף את תום היינקס כשחקן וג'ייסון סטייטם כג'ייסון סטייטם.
אוקיי.
אני לא יכול לקרוא שחקן, כי ג'ייסון סטייטם זה עבודה בפני עצמה.
בסרט משחקים תום היינקס בתור צ'אק נולנד.
לא נוריס, לא נוריס.
אלן האנט בתור קלי, ומציג בפעם הראשונה והאחרונה בקולנוע את ווילסון קאבוט מלטין פורבס השלישי בתור ווילסון.
בתפקיד עצמו. יש לו קרדיט.
לא, הוא מופיע רק בתור ווילסון, לא בתור ווילסון קאבוט מלטין פורבס השלישי. האיש הוא מאצולת השחקני התיאטרון הבריטי.
ב-IMDb הקרדיט שלו זה himself.
עבודה נהדרת.
כן.
העלילה של קסטווי היא כדלהלן.
דלהלן.
צ'אק נולנד הוא עובד בפדקס. הוא העובד הכי נאמן והכי מתוכנן שחברה כמו פדקס יכולה לאחל עצמה. בן אדם שחי את חייו לפי השעון.
רגע, באיזו חברה עובד?
פדקס.
אה.
אתה מקווה שפדקס ייתנו לנו כסף, כאילו אם נגיד פדקס?
טוענים שהם לא שילמו בשביל שיזכירו אותם בסרט.
כאילו, אמרנו בטמן, ובטמן הולך לשלוח לנו כסף, אני חושב.
בטמן מיליונר.
נו, ביליונר. פד בט. בט פד.
פדקס. בטקס. אנחנו נחשוב על זה ונרשום ברשם האגודות, כן.
אז התפקיד שלו זה לדאוג שכל דבר מגיע לידו כמה שיותר מהר.
פדקס.
פדקס. ויום אחד הוא עולה על מטוס עם כמה חבילות, ובאותו יום המטוס מחליט לרדת עם החבילות לתוך האוקיינוס.
מטוסים נורא לא אמינים בימינו.
כן, בסרטים לפחות כאילו.
כן, ותמיד בעל האוקיינוס. מטוס רואה אוקיינוס מתרסק.
כן, ואז צ'אק נולנד, רמז,
מתעורר. קוראים לו צ'אק.
כן. מתעורר על מודד.
למעשה זה צ'אק יסלנד. הוא מצא את האדמה היחידה באזור.
לא, זה יהיה ארף. לנד מובן של ארץ עם ריבונות ואוכלוסייה, אני מניח.
זה לא העלילה של טרמינל?
כן. תום היינקס משחק אנשים בלי ארץ. הוא שחק באקספקטריאט שיצא לפני שנה? לא.
לא שידוע לי.
זה היה יכול להיות הטרילוגיה... איך קוראים לזה?
התום היינקס.
טרילוגיה רעיונית של תום היינקס? לא טרילוגיה לילתית? בכל אופן, הוא מתעורר באי בודד, והוא צריך לשרוד באי בודד הזה. ואז הוא צריך לברוח מהאי בודד הזה. וכשהדבר היחיד שמלווה אותו, זה כדור אף, שהוא מחלץ מהריסות החבילות שהוא מוצא, שלו הוא קורא ווילסון. כן. ואיתו הוא מדבר, כדי שיהיה מישהו לדבר איתו.
כדאי לציין שהוא תקוע שם להרבה מאוד זמן, לשנים.
למרות שהסרט מנסה... די מדלג.
כן, זהו. הוא מנסה לצאת משם די מהר. לא מצליח, מה לעשות? היה לו איכשהו קצת מזל שהוא התרסק עם מטוס של פדקס, כי הוא התרסק עם מלא חבילות שלא נפגעו, ואחרי יש לו המון חומרי גלם להשתמש בהם. קצת חבל לי שהסרט לא התמקד יותר בדברים שהוא עושה כדי לשרוד, אלא באמת די דילג על הקטע הזה.
כן, מה שקורה זה שיש הקדמה מאוד מאוד ארוכה, בערך 40 דקות אפילו יותר, של הנה החיים שלו, הנה העבודה שלו, הנה המשפחה שלו, הנה אהובת ליבו שאיתה הוא לא התחתן בסוף. ספוילר, תתבייש לך תום. אמרנו שיהיה ספוילר.
אתה מנהל בינתיים שיחה מאוד מרתקת.
ביי ביי. ואני אביעד ווילסון בפרק הזה. נכון ווילסון? תודה. הוא מסכים איתי.
למה אתה אומר שהוא מסכים? אתה לא צריך לחזור אחריו.
סליחה. אני אחזור אחרי ווילסון אם אני עושה. נכון ווילסון? תודה.
אנחנו נדבר אחרי זה.
ומה שקורה זה שאנחנו פוגשים את כל הדמויות האלה, ואז אנחנו מתרסקים ומגיעים לאי, ואז יש איזה חצי שעה של הנה החיים שלי עכשיו, ואז קאט 4 שנים קדימה. וזה מרגיש כאילו הם דייגו על כמעט כל הקטע המעניין.
זה לא רק זה, זה גם סרט של 2:20 שמתוכן בערך שעה זה על האי.
כן, אז כאילו כל ההבטחה של זה סרט מיוחד, כי תום הנקס משחק לבד, בלי אף אחד לשחק מולו, וזה כזה... לא, רוב הזמן תום הנקס נמצא עם אנשים.
אני לא בטוח עד כמה זו הייתה הבטחה, יכול להיות שרק אחרי שסיימו את הסרט, החליטו לשווק אותו ככה.
אגב, זה הסרט הטוב האחרון של רוברט זמקיס?
טיסה הוא גם בסדר.
זה הסרט האחרון לפני שהוא נכנע לגימיק הנורא של מושן קפצ'ר, וניסה לעשות את זה להדבר הבא, הוא עשה את, מיד אחרי זה, את רכבת ה...
לקוטב, רכבת ההפתעות לקוטב.
לא רכבת הקרח. הסרט האהוב על אביעד. למרות שרכבת הקרח של רוברט זמקיס לילדים במושן קפצ'ר היה יכול להיות מעניין.
יש סיכוי שאז היה יוצא סרט סביר.
אז הוא עשה את רכבת לכותל.
לכותל. עד לגלל החיות התנכי היא מגיעה. זהו.
הוא עשה את ביוולף, והוא עשה את העיבוד ל... איך קוראים לסיפור? קריסמס קרי.
עם ג'ים קרי, כן.
שהיה לא משהו בכלל. ראיתי כמה וכמה עיבודים לקריסמס קרל, וזה בהחלט היה גרוע שמהם.
הטוב ביותר הוא סקרוץ'.
הטוב ביותר הוא החבובות. כי זה עם החבובות.
אני התערבתי סקרוץ'.
זה עם מייקל קיין.
אוקיי, מייקל קיין.
בבקשה. לא יודע, הוא נתקע במוד המוזר הזה שזה מה שהוא צריך לעשות.
לפני שנתיים הוא עושה את טיסה, הטיסה שהיה ידעתי הסרט הלא מושן קפצ'ר הראשון שלו מאז קסטורי.
וזה כנראה לא כי הוא רצה לעשות את זה, אלא פשוט כי הסרטים האלה נכשלו כלכלית ואמרו לו, אוקיי, מספיק. בעצם לא, הוא עשה את מרס נידס מאמס?
אני מקווה מאוד בשבילו שלא.
כי הסרט הזה היה חתיכת כישלון כלכלי.
אחד מהגדולים בהיסטוריה.
וביקורתי.
הוא מתחרה בפלוטונש.
וואו.
אני חושב שמה שקרה זה שאחרי פורסט גאמפ, רוברט זמקיס... הפסיק לעשות סרטים בשביל הקהל והתחיל לעשות סרטים בשביל עצמו. זאת אומרת, יותר לאתגר את עצמו, יותר לחפש את הדברים. הוא גם לפני זה אתגר את עצמו, לא מעט, אבל פחות לחפש את הסרטים שהקהל יאהב בהכרח, ויותר את הסרטים שפשוט הוא רוצה לבנות אותם עם הסיפור הזה. יצא לו קונטקט שלדעתי הוא סרט בכלל לא רע, ואת להתחיל מחדש, שהוא גם סרט טוב, למרות שאני חושב שהוא לא הכי ברמתו. ואז הוא באמת נסחף לתוך גימיק.
העניין שבשנות ה-80 וה-90 המוקדמות, האיש היה בדרך להיות ספילברג 2, מבחינת זה שהקהל אהב אותו ומבקן אותו. האיש שעשה את רוג'ר רביט ואת בחזרה לעתיד.
כל הטרילוגיה.
כן.
ואת המוות יעלה.
וכאמור, כמו זה. גם את כל הסרטים של רוברט זמקיס אנחנו עוברים עליהם אחד.
זה השלישי כבר, כן.
מה קורה לנו? זה צירוף מקרים, אנחנו נשמעים.
רוברט זמקיס וטום הנקס בלי חולצה. אלה הדברים שאנחנו לא יכולים לעמוד בפניהם.
These are the two of my favorite things. לא.
לא.
אתה רוצה לראות את רוברט זמקיס מביים עיבוד מושן קפצ'ר למרי פופינס עם טום הנקס בתור מרי פופינס?
לא, אבל אולי לצידי המוזיקה.
נכון.
כן. נו, כל האמונות אותו דבר.
הוא לא עשה אגב את מרס נדמאמס, אפשר...
אפשר להרגע.
הוא הפיק את זה. הוא הפיק את מרס נידמאס.
אני שמח בשבילו שההגדרה של מפיק היא מאוד רחבה.
מאזינים יקרים שלא זוכרים את מרס נידמאס.
למה שיזכרו את זה? אף אחד לא ראה את הסרט.
אתה חושב שזה יצא בארץ בכלל?
כן, דרושות היא מאוד למאדים.
כן, כי בישראל סרטי אנימציה הכי זולים והכי זולים מקבלים תמיד הפצה רחבה ומאוד ארוכה, כי ילדים זה הקהל הגדול לקולנוע פה. אבל דווקא הסרט הזה די נשקע. מי שעשה את זה זה סיימון ווילס, אגב, את מרס נידמאס.
הוא עשה עוד משהו?
הוא הנכד, אגב, של A.G. Wells.
A.G. Wells לא היה במאי.
כן.
גם סיימון ווילס לא.
מה עוד הוא עשה? הוא עשה את מכונת הזמן, עם כבר סרטים גמורים על פי ספרים של A.G. Wells.
כן, ואז נושל מהצבא.
כן, יש את הפירמה. טוב, בחזרה לרוברט זמקיס.
אנחנו על האי.
אנחנו
אין לנו הרבה זמן על האי, אז אנחנו נדבר עליו.
יש לנו המון, שעתיים וחצי, גורים אדירים. יש בסרט כמה סצנות מאוד מאוד טובות. אני חושב, הקטע שבו הוא מגלה את הדלת של השירותים, השירותים הניידים כאילו בים, ועומד מולה, מישהו אמר שזה ממש היה מחווה ל-2001 אודיסאה בחלל.
יש סיכוי.
של הקופים מולה. וככל הנראה, תום הנקס הוא מעריץ גדול של 2001 אודיסאה בחלל. זה הסרט האהוב עליו, כמו שהבנתי. אז אתה רואה את זה? אוקיי, זה ממש היה חמוד.
אני חושב שזה התנגן לו בראש?
כן. אם היינו יכולים לקחת את הזכויות יצרים על השיר הזה...
אני חשבתי על זה דווקא בקטע שהוא מכין כלים.
רגע, לא חשבתי, אבל זה סרט ממש ממש שקט. אין כמעט מוזיקה בסרט הזה.
לא, יש רק שהוא מחוץ לי.
כן. זה, עוד פעם, זה משהו די נועז כשאתה חושב עליו, אבל כשאתה רואה את הסרט אתה לא חושב עליו. זה לא פלנצט, הוא לא מנסה להציר בפניך, אני עושה משהו ייחודי ומוזר, הנה מה שאני עושה. במקרה יוצא שזה משהו די ייחודי ומוזר.
אני חושב עוד פעם, לדעתי השיווק של הסרט הוא זה שניסה לדחוף בכוח דווקא דקטה על האי. אני חושב שמה שרוברט זמקיס ניסה לעשות זה באמת לספר סיפור. ולכן יש לך, הוא מחולק ל3 מערכות וחצי. כי הוא נמשך עוד קצת בסוף. זה לדעתי... אני אקפוץ רגע לסוף.
הסוף לא משהו בכלל.
זה די נמרח.
כן, הדבר ראשון, הסוף יגרום לאלה שאמרו שהסוף של שר הטבעות ארוך מדי, לקחת את זה בחזרה ולהתעצל, כאילו. כי...
זה החלק החלש בסרט.
כן, הוא נמשך ונמשך ונמשך, והוא סוגר את כל הקצוות, והוא מסביר את כל הדברים שכבר הוסברו, והוא מסתיים בימין כזה שוט מטאפורי בכוונה תחילה של דרכים מתפצלות.
עשו שם משהו, דבר אחד כן חכם, שזה דווקא לא, זה פשוט העלילה עצמה. צ'אק חוזר אחרי כמה שנים, ואהובתו לא חיכתה לו.
כן.
היא התחתנה ויש לה ילדים.
חשבו שהוא מת.
כן.
די בצדק.
זהו, והוא כל הזמן חשב עליה. אז יש פה איזה משהו ששובר את התבנית המוכרת של מישהו שחוזר אחרי שנים ואהובתו מחכה לו. אבל הם כן קצת הרסו את הקטע הזה בזה שמתברר שהיא עדיין, אני אפילו לא בטוח איך לקרוא לזה, כי היא לא מאוהבת בו, היא לא בדיוק חושקת בו, אבל הם מתנשקים ארוכות יותר מכשהם היו ביחד. ובתחילת הסרט הם ביחד וזה הגיוני. סוף הסרט זה נראה די מאולץ.
תגיד, קראת את רובינזון קרוזו?
לא.
קראתי את רובינזון קרוזו בתור נער בגרסה המצונזרת לילדים, מצונזרת במובן של...
מה, זה 3 עמודים?
לא, מצונזרת במובן של קיצצו ממנה המון. ואז לפני כמה שנים קראתי את רובינזון קרוזו המלא. עכשיו, רובינזון קרוזו המלא הוא אחד הספרים הכי משעמים שאי פעם נכתבו.
הוא נכתב בתקופה שבה הספר היה צריך להכיל לפחות 400 פרקים. שרובם תיאור של ים.
לדבר על הקדמה, לוקח 200 עמודים לפני שהוא מגיע לאי אפילו. והספר נמשך 100 עמודים אחרי שהוא חוזר נאי. ואני מרגיש שהוא רצה לעשות עיבוד לרובינזון קרוזו ולא לכל הרובינזון קרוזו, פשוט כי היום זה כבר כל כך הרבה עיבודים, וזה היה יותר מודרני. אז יש לך את ווילסון במקום את ששת. ויש לך את ה...
כן, ששת היה דמות פעילה. ווילסון הוא כדורף.
סליחה, ווילסון הוא מאוד מאוד פעיל.
הוא מעורר רגש.
הסרט הזה היה יכול להשתפר מהבו כמה קניבלים. תום הנקס היה צריך להילחם בקניבלים.
זה לא ב... קלאוד אטלס?
לא, זה... האמת הוא נלחם מול הוסטייל נייטיבס וסרט עם הפיראטים.
הם לא הוסטייל נייטיבס, הם פיראטים.
כן.
לא אותו דבר. אוקיי, באופן כללי, טום קרוז תתרחק מהמים, ברצינות. זה לא נגמר טוב, אף פעם.
או אם אתה בסרט של רוברט זמקיס, תתרחק ממטוסים, כי וואו, התרסקות.
הדבר הטוב היחיד שקרה לטום הנקס ליד הים, זה שהוא מצא שם בת ים. זה הדבר היחיד הטוב, והוא אפילו לא מצא אותה בים, אלא ברחוב.
תגיד, אתה ראית את טיסה, באיזה סרט יש התרסקות מטוס יותר טובה?
טיסה, אבל הוא מאוד בונה על ה... על ההתרסקות הזאת בתור סנת...
הסנטרפיס?
כן, וזה די בתחילת הסרט.
גם פה, אתה יודע.
כן, אבל...
ההתרסקות היא...
פה ההתרסקות היא מוצגת יותר בקטן, מתוך המטוס.
זה סנה טכנית, אבל מאוד מאוד מרשימה. הם בונים את זה לאט מאוד בהתחלה, כי יש בעיות במטוס, והם סתו כנראה מהנתיב, ואז יש...
וזה חג המולד, וכולנו יודעים שאסור לטוס בחג המולד.
כן, הם ניסו לטוס לניו יורק, אבל טרוריסטים בדיוק פשוט לטוס לתעופה, ו... ג'ון מקליין בדיוק בחופש, אז הוא לא יכול לעצור אותם, אז הם צריכים לפנות, ומגיעים בטעות מעל האוקיינוס.
כן. משהו מזה לא מופיע בסרט.
אנחנו לא יודעים. יכול להיות שיש קשר למת לחיות 2, סרט המת לחיות השלישי הכי טוב.
כן, הרביעי, לא?
לא, השלישי.
השלישי, כן.
קודם הראשון, אז השלישי ואז השני.
אין עוד אחרי זה, לא נחשב.
בחזרה
לעתיד.
אתה פשוט רוצה לדבר על בחזרה לעתיד?
אנחנו נגיע לזה יום אחד.
בגלל זה רצית לעשות את קסטווי, כדי שנוכל לדבר על בחזרה לעתיד?
רק בגלל זה.
תשמע,
למרות שזה היה רעיון שלך.
יהיה מתי שסרט נוסע בזמן נוסף.
כבר היה, דיברנו על אקסמן ועל 12 הקופים.
סרט נוסע בזמן נורמלי, לא סרט עם המכניקות המדוברות של אקסמן, Days of Future Past.
אנחנו נראה. מה אתה חושב על להתחיל מחדש באופן כללי?
אני חושב שהוא לא רע, אבל אני חושב שהוא גם לא טוב במיוחד. יש בו, כאמור, כמה סצנות יפות. אני יכול להעריך את העבודה טום הנקסית שטום הנקס עושה, שאין דרך להגדיר אותה אחרת חוץ מעבודה טום הנקסית בתור משחק. כאילו הוא מאוד טוב בלהיות האברימן, ובלעשות איך אני מגיב למצב הזה באופן שהוא קצת יותר מדי הירואי, אבל אתה לא מבחין בזה כי זה לא מוגזם.
זה מצחיק שהוא נורא טוב בתפקיד הזה, כי הוא מאוד לא אברימן בתור, במציאות. המציאות הוא בן אדם מאוד בולט.
אתה צריך להיות מאוד בולט כדי לשחק מישהו מאוד לא... לא יודע, לא מתבלט.
לא בולט.
כן. בגלל זה ארנולד שוורצנגר הוא כל כך טוב בתור מחסל רובוטי שאף אחד לא מבחין בו. אתה יודע, הרי אדם...
כי הוא טוב בתור רובוט.
הרי אדם אוסטרים הם מאוד לא בולטים ברחובות לוס אנג'לס.
זה מעניין שאנחנו לא כל כך מצליחים לדבר על להתחיל מחדש, לדעתי זהו.
אין כל כך מה להגיד עליו.
סרט שהיה יכול להיות בו המון. וזה לא...
הבעיה הראשונה היא כאמור, הם מדלגים על החלק המעניין, בכוונה. והבעיה השנייה היא, זה קטסטרופה נוחה מדי, כמו שציינת. כמו, שוב, כמו רובינזון קרוזו, שבמקרה כל הדברים שנחוצים לאדם כדי לשרוד, מגיעים אליו בצורה זו או אחרת, ואין יותר מדי, אין איזה בעלי חיים עוינים באי, זה לא שצריך להתרחק מחלק מסוים, כי הזה, ואם יוכלו אותו או משהו כזה.
כן, עוד דובי קוטב.
אוקיי, זו התייחות לסדרת
טלוויזיה הזאת. זה היה צריך לבוא.
תודה רבה.
אבל זה העניין, אולי התרגלנו שיש יותר מדי סכנות באמת, באבודים באמת, על הפרק הראשון, מתות לך כמה דמויות, ולא דמויות חשובות, אבל...
זה סדרת טלוויזיה.
זהו, על הפרק הראשון הם מדגישים שהכל מסוכן. נגיד, הזכרנו את הכל אבוד. יש, מזג האוויר מנסה להרוג אותו כל הזמן.
הכל מנסה להרוג אותו, והכל אבוד. נעליים מנסות להרוג אותו.
בחיי פאי הוא על ספינה עם טיגריס. אולי התרגלנו שכשמישהו נמצא לבד, אז יהיה עוד משהו שינסה, שיסכן אותו כל הזמן.
אבל אם זה לא הסכנה, אם ההתרכזות היא החיים של הבן אדם הזה באי, אז הוא מדלג עליהם. אנחנו, זה מתחיל בתור, הוא צריך ללמוד לחיות שם, ואז קאט. הוא למד לחיות שם.
כן.
היה לך משהו הרבה יותר מעניין באמצע. אם הסרט היה, אני מצטער, מדלג על רוב ההקדמה, היינו, אנחנו...
אני מצטער, אני חושב שכולם כעד מסכימים על זה.
כן. יש משהו מעניין בהקדמה, בחלק שבו הוא פשוט עובד במפעל ההוא ברוסיה?
ברוסיה.
ברוסיה. כל הישיבה עם המשפחה, זה לא שהיא לא נחוצה, היא נחוצה בשביל ההתרה בסוף, אבל כמו שהסכמנו שלנו, ההתרה בסוף היא רעה.
היא לדעתי עשויה יותר מדי.
אז אם היינו מוותרים על כל הקטעים במשפחה בכלל, אם היינו מוותרים עליהם.
היה לך פשוט בן אדם שמתרסק.
כן, בן אדם ש... אנחנו מכירים את הבן אדם, אז אנחנו לומדים על האישיות שלו מהסצנת העבודה במפעל. אנחנו לומדים שהוא די חברותי מהשיחות במטוס עם החבר'ה בעבודה, אבל לא יותר מדי, שהוא יותר מדי ממוקד בעבודה שלו ובשעון ובזה. ואז הוא מתרסק, ואז הוא צריך ללמוד לחיות על האי, ואז בסוף הוא מצליח לברוח. אבל במקום זה יש לנו, הנה הבן אדם הזה, הנה הבן אדם הזה, הנה הבן אדם הזה, הנה האי, אופ, הוא ברח, אופ, האתרה.
מה שאתה בעצם רוצה זה חיי פאי עם פחות אכילת ראש.
כן. כי כבר קראתי את חיי פאי הספר, אני לא צריך את זה שוב.
הסרט קצת פחות אוכל את הראש, אבל יש לו.
אתה יודע, לא ראיתי את חיי פאי. יש איזה קטע שבו הטיגריס אוכל למישהו את הראש בסרט?
אני לא מגלה, אני לא מגלה, אבל התשובה היא אולי.
אוקיי, בסדר. כי בספר הוא אכל למישהו, אבל לא בהכרח את הראש.
כן.
אז אני לא יודע, זה לא סרט רע, אבל זה פשוט לא סרט טוב. אתה הזכרת את קונטקסט שגם לא כל כך אהבתי, זה גם הרגיש כמו סרט שהיה ארוך מדי, והיה לו רעיון טוב בבסיס, שהוא לא הצליח לבצע כראוי, כי הוא ניסה לעשות יותר מדי דברים והתפזר.
בעיניי קונטקט רק לקראת הסוף הוא מתחיל להתפזר, בעיניי דווקא
הסרט,
מה שאהבתי בקונטקט זה דווקא שהוא היה יחסית מאוד מגובש, והאמת שגם גם להתחיל מחדש, אני חושב שהוא מגובש, פשוט הוא בעיקר בסוף שלו הוא מגובש סביב הדבר הלא נכון. אני גם לא חושב שזה סרט טרה, אני חושב שהוא סרט מהנה, מבדר.
הוא עשוי נהדר, כאילו, עוד פעם.
הוא לא מסעיר במיוחד, הוא לא מרגש במיוחד, זה סרט שאוקיי, הנה תום הנקס, בסצנו די קלישתיו סך הכל, של איש שמחור לעבודה שלו, אבל מנסה לנהל גם חיים פרטיים, התרסק על אי, בוא נראה איך האיש הזה מסתדר על האי, די בקלות, 5 שנים אחר כך,
4,
אבל אוקיי, הסרט יצא 5 שנים אחר כך, בגלל זה אני לא הייתי בטוח, 4 שנים אחר כך, הוא יורד מהאי, הוא יוצא מהאי, מאבד את חברו הטוב ביותר, איזו סצנה מאוד,
הוא עושה ירידה כאילו,
כן, במדרון,
לא, הם קוראים לזה לרדת מהאי, כי אנשים שמנהלים את האי לא אוהבים שאנשים
עובדים אותו, זה לא נשמע טוב בפרסומים, הקוקוסים לא אוהבים את זה,
ולעשות אותו זאת
אומרת לקוקוס,
שתי קוקוס,
תהיה לי בריא. אז זה חלק בעניין, הדבר הראשון, נקרא לזה, המשימה הראשונה שלו על האי, זה להשיג מים. ואז נופל לידו קוקוס, ויש לו שם אבנים שהוא משתמש בהן כדי לפצח את הקוקוס, ובניסיון הראשון הוא לא מצליח לפתוח אותו כך שהמים יישארו. ואז הוא מנסה, הוא מנסה קצת אחרת, וזה עובד. וזהו, זה היה קל. החיפוש שלו, זה כאילו, זה כמו שהוא התרסק יחד עם הדברים של פדקס, זה באמת נראה כאילו, הוא, אולי הוא לא היה שורד בלי זה, אבל זה באמת נראה כאילו, הוא פשוט, נמנעו בכוונה מלסבך אותו יותר מדי, מעבר לזה שהוא תקוע על אי. ההחלטה היא ש... אוקיי, האיש הזה נמצא על אי ולא מצליח לעזוב אותו. בואו לא נקשה עליו עוד יותר. הוא עבר להתרסקות של מטוס, זה די טראומטי.
אני אוהב יותר את רובוט זמקיס, שהוא משרה אווירה כלילה שמסתירה מתחתי הדברים נורא נורא כבדים עוד פעם. בחזרה לעתיד ורוג'ר רביט, שניים מהסרטים האהובים עליי, ולדעתי הטובים בכל הזמנים, כל השלושת הסרטה בחזרה לעתיד, אגב, אני אוהב את כולם במידה שווה.
בכל שלושת סרטי רוג'ר רביט.
הלוואי, הלוואי.
לא ממה ששמעתי על ההמשך, שתכננו.
בסדר, תשמע, גם הספר המקורי היה כנראה לא משהו, אז הם היו מתעלמים.
יצא ספר שלישי עכשיו.
כן, יצא ספר שלישי ממש אחרי שהקלטנו את הפרק על רוג'ר רביט.
כן.
לא תכננו את זה?
לא.
או שכן.
האמת שכן, קצת.
ובסרטים האלה, בקונטקט ובקסטווי, הוא מנסה להיות רציני, ולדבר על זה עם דברים רציניים, וזה עובד לו פחות טוב.
מצד שני, כשהוא מנסה להיות באמת רציני, יוצא לו ביי-וולף.
ביי-וולף לא היה רציני, סליחה, ביי-וולף היה קומדיה.
הוא ניסה להיות רציני.
לא, סליחה, אני לא מסכים. ביי-וולף היה קומדיה. יש איזה קטע שבו הגיבור מתפשט, כדי להילחם במפלצת, כי היא גם כנרומה, אז הוא יכנס איתה לקרב, ואז כל הקרב מבוים, כמו איזו סצנה
סצנה באוסטין פאוורס, כן.
שבו איברי המין שלו מוצנעים על ידי דברים בפורגראונד ובקראונד, אתה לא יכול, זה לא ברצינות. סליחה, זה לא ברצינות.
אבל הוא נלחם במפלצת.
כשרוג'ר איברט כתב על זה, הוא אמר שהוא היה בטוח שהוא רואה סרט של מונטי פייתון. שהוא רואה את מונטי פייתונס ביירות.
זה יכול להיות מעניין.
ויש בזה משהו מהקביעה הקדוש.
כשקסטור יצא ורמזתי לזה, הרבה האשימו אותו שהוא די פשוט פרסומת לפדקס.
לא.
השם של החברה מוזכר המון, ונורא מנסים לגרום את זה לראות כאילו הם יעשו הכל כדי להעביר את המשלוח, ואחד מהסיבות שחושבים ככה, שיש את החבילה האחת שהוא לא פותח, והוא לא יודע מה יש בתוכה, יש עליה מין סימון כזה של כנפיים, שאין מושג למה פדקס סימנו את זה על החבילה, כי
אגב,
זה...
אגב, אם אתם ש... אלה שולחים לעשות את הבדיחה של יש שם טלפון להווייני,
דווקא כן. דווקא כן תעשו את זה, כי זו בדיחה שמאוד שישר אותי.
זה ברור כל כך.
זה, יש טענה ששומעים צלצול בשעה מסוים בסרט, וזו הסיבה היחידה שיש אנשים לראות את הסרט ישר עוד פעם כדי לחפש את זה.
אתה יודע מה מסתתר שם? המזוודה של מרסלוס וואלס.
ומה יש בתוכה?
את החבילה החסרה. זה מזוודה בתוך חבילה, בתוך מזוודה, בתוך חבילה עד אינסוף.
ובפנים יש כזה סביבון שאתה לא יודע אם הוא מתעסק או לא.
אתה שרקת מהנוקמים, אני מניח.
כנראה. שדעתי יכול להיכנס בתוך הרבה חבילות.
אוקיי, אז סיכמנו שלהתחיל מחדש נמצא בקרוס אובר עם מת לחיות 2.
כן.
ועם פלפ פיקשן שנמצא בקרוס אובר עם הנוקמים. כן. שנמצאים בקרוס אובר אחד עם השני.
ניק פיורי מופיע בשניהם.
כן. ניק פיורי מופיע גם במת לחיות 3.
נכון, אבל זה לא, לא ב-2.
אוקיי, לא, יש קריאות שתיים מתרחשים באותו עולה. אז מה שקרה זה שאחרי פלפ פיקשן, איך קוראים לבחור שסמואל ג'קסון משחק שם?
בפלפ פיקשן?
ג'ולס?
ג'ולס.
ג'ולס עבר לניו יורק עם האחיינים שלו וניסה למצוא עבודה רגילה, אבל לצערו הוא נקלע לאיזה מקרה פשע, ואין פלא שהוא הסתדר עם עצמו כל כך טוב שם, כי הוא היה רוצח לשעבר. זה היה סתם נהג מונית היה מת מזמן. ואחרי האירועים של הסרט הזה, הוא הפך להיות מפקד סוכנות ביון כדי לוודא שלא יקרו עוד מקרים נוראים כאלה.
כן.
זהו.
וזה בתור מישהו שהתחיל כשדרה רדיו בהרלם. כן. לא רע. יש סיכוי שאנחנו מתבלבלים בין הדמות לבין השחקן?
יכול להיות, אבל במקרה של סמואל ג'קסון כמו במקרה של ג'ייסון סטייטם, או סמואל ג'ייסון סטייטם כמו שאני אוהב לקרוא לו, הם די נהיו אותו דבר, כאילו סמואל ג'קסון משחק כבר מזמן את סמואל ג'קסון בכמעט כל תפקיד.
זה תפקיד שכולם רוצים.
אני חושב שהוכחנו שאין לנו דבר מה להגיד על להתחיל מחדש.
זה מדהים, סרט של 2020 ואנחנו לא מצליחים לדבר עליו.
זה מדהים.
הודעות אחרונות?
כן, למי שלא יודע.
התאריך היום הוא 1 באוקטובר, התאריך בו אנחנו מקליטים. הפודקאסט יעלה בשניים באוקטובר. ב-12 עד ה-14 באוקטובר יש פסטיבל אייקון.
למודע בדיוני, פנטזיה וגיקי על הכללית.
בתל אביב. שנינו, יש לנו שם אירועים.
כן, אביעד, איזה אירועים יש לך שם?
לי יש אחד הפעם. שעה שעברה היו לי 3-4 האמת, כי השתתפתי גם בעוד משהו. זה היה מאוד קשה. השנה ישרו לי רק אחד.
למזלך הרב, אני חושב.
למזל השפיות שלי. אני אעביר ביום ראשון, שזה 12 החודש, ב-10 בערב, הרצאה שנקראת האמת נמצאת אי שם, ששם אני אדבר על תיאוריות מעריצים בסרטים. לדוגמה, האם יש טלפון לווייני בחבילה שטום הנקס לא פותח? זה לא בהכרח יופיע בהרצאה, אבל דוגמאות לדברים כאלה שאנשים ראו סרט ואז החליטו להוסיף עוד אפשרויות על דעת עצמם, וזה התפשט ונעשה מאוד מקובל כפרשנות. מה אתה עושה?
לי יש שני אירועים עיקריים, שניהם ביום שני ה-13.
מוואהה, לא. זה בעצם, יום שני זה לא עובד.
זה לא סרט אימה, זה הגרסה הפחות
מוצאה. סרט אימה גחור.
סליחה, אתה אומר שיש סרט יום שישי ה-13, הם לא גרועים?
יום שבת ה-14.
לא תבואי שישי שבת, זהו יום הרוצח הסדרתי הנוראי שמה עומד מאחורייך. ביום שני ה-13, ב-10 בבוקר, יש את חידון הלילון, שבו אני מזמין אתכם הקהל לבוא.
או כמו שאני קורא זה חידו לילון.
אתה קורא לזה, אני...
אני קורא לזה, לא אתה.
לענות על שאלות על קומיקס, ומי שיענה נכונה, יזכה בפרסים.
האם זה פתוח לכל קוני הכרטיסים, לכל הקהל הרחב?
אם אתה רוצה לקנות כרטיסים, כן. אבל צריך לקנות כרטיסים. אין מה להגיד על זה, כאילו.
אוקיי. חידון קומיקס למביני עניין.
למביני עניין. סליחה. ובשעה 14:00, באותו יום יש לי, אגב, בטמן. כן, את ההרצאה עיר בלי יום על גותם, על העיר גותם במיתוס של בטמן, שבו אני מנסה לזכור ייצוגים שונים של העיר משנות ה-40 ועד היום, ולהסביר איך הם השתנו בהתאם לרוח הזמנים, ומה זה מנסה להגיד על הדמות של בטמן.
אפשר לתת לך המלצה קטנה? הפעם, נסה לא להזכיר את זה שאתה לא רואה דוקטור הוא. זה, באייקון זה מאוד בעייתי.
תשמע, אני הולך להגיד שאני לא אוהב את הסרטים של קריסטופר נולן, זה הולך להיות בעייתי.
יש לך פתח מילות, כן? אז בואו לאייקון נסקול את תום ו...
ולראות את מה שיש להביא.
להזין לנו מדברים שטויות, כמו עכשיו, רק שבחי.
עד הפעם הבאה, אני הייתי תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
נפגש בסרטים.